הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, כוח במנחם אב תשע"ה, כ"ח במנחם אב תשע"ה, מסכת נדרים, דף פי א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, מביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום, יום כיפור קטן מוקדם, שהרי אין יום כיפור קטן נוהג כשאוכל בערב שבת. ומחר ערב שבת קודש, פרשת ראה, הוא ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו לטובה בימים שבת וראשון. בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי יום, ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואנחנו נתמצת, נשנן ונסכם את דף פי של מסכת נדרים. והיות ואתמול הגענו עם הסיכום והשינון שלנו עד לסוף הפרק העשירי של מסכת נדרים, הלא הוא פרק נערה מאורסה, אנחנו את התמצות והשינון שלנו נעשה היום, החל מתחילתו של הפרק ה-11, הפרק האחרון של מסכת נדרים, פרק ששמו ואילו נדרים. פתחה המשנה הראשונה את הפרק ואמרה כך, הבעל מפר לאשתו נדרים שיש בהם עינוי נפש וכגון, הנודרת עם הרחץ, או שנודרת עם לא הרחץ. נודרת עם את קשת, קישוט הכוונה קישוט הפנים, ואם נודרת עם לא את קשת. ולרבי יוסי, הנדרים הללו שמנה אותם תנא קמא, אין אילו הם נדרי עינוי נפש. נדרי עינוי נפש לדעתו של רבי יוסי זה כגון האוסר את עצמה בפירות כל העולם, אבל לא בפירות מדינה אחרת, או בפירות ודברים שמוכר חנווני פלוני, לפי שבזה יכולה לאכול ממקום אחר, אלא אם כן אותו חנווני מוכר לבעלה בהקפה. ואת האשראי הזה הוא לא יכול להשיג אצל חנוונים אחרים, ולכן נדר שכזה יכול הבעל להפר. שאלה הגמרא, משמע שהבעל מיפר רק נדרי עינוי נפש, ואילו בברית השנינו, שדורשים מהמילים בפסוק בין איש לאשתו, בין אב לביתו ללמד, שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה, ואין לישף שכוונת התנה שבנדרי עינוי נפש מועילה הפרה גם לאחר שגרשה, ואילו בנדרים שבינו לבינה אם נתגרשה וניסית שוב חל הנדר, שהרי שנינו שאמר רבי יוחנן בן נורי שהנודרת על בעלה הנאה ממעשה ידיה, אף שכעת לא חל הנדר, מכל מקום צריכה הפרה, וזאת כדי שאם יגרשנה לא יחול הנדר ותיאסר עליו, הרי לנו שאף בנדרים שבינו לבינה מועילה הפרה לעולם, אלא מיישבת הגמרא שבנדרי עינוי נפש מועילה הפרה אף אם תתגרש ותינשא לאחר, ואילו בבינו לבינה מועילה הפרה לעצמו בלבד. דנה הגמרא מה כוונת המשנה שהאישה נדרה עם הרחץ, ואין לבאר שמדובר כשנדרה שיאסרו על הפירות העולם אם תרחץ, לפי שבזה יכולה שלא לרחוץ ולא להיאסר, ועוד שוודאי שרבי יוסי לא חולק על כך שאיסור אכילת פירות כן נחשב לעינוי נפש. וגם אין לבאר שנדרה בתנאי שאם תרחץ פעם אחת לא תרחץ לעולם, שאם כן יוצא שהמחלוקת היא אם יש עינוי נפש באימנות מרחיצה, והיה לרבי יוסי לומר שהתנאי הזה אין בו עינוי נפש. אלא מבאר את הגמרא שנדרה שתיאסר עליה הנעת רחיצה לעולם אם היא תרחץ היום, שבזה יכולה לכאורה להימנע מלרחוץ היום ולא תיאסר. בזה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי אם יש עינוי נפש באימנות מרחיצה למשך יום אחד. אלא שאם כן שואלת הגמרא, יש לדון מה כוונת המשנה בנודרת אם לא הרחץ, שאין לומר שאסרה על עצמה רחיצה לעולם אם לא תרחץ היום, שהרי בזה ודאי יכולה לרחוץ ולא להיאסר. מבאר רב יהודה שמדובר כשאמרה אם לא הרחץ במי משרה. מי משרה הכוונה למים ששורים בהם את הפשטן והם סרוכים מאוד, שברחיצה בהם יש שינוי נפש. אבל דחתה זאת הגמרא שלפי זה מה ששנינו במשנה אם לא התקשט, זה צריך להיות בדומה לזה. והיינו בנפט, משום שהתנא נקט בית דוגמאות לנדרי עינוי נפש, האחת של קישוט ואחת של רחיצה, משמע שהם באותו אופן, ולא ייתכן שהמשנה תקרא לזה התקשטות, אלא מבאר רב יהודה שבאמת נחלקו תנא קמא ורבי יוסי עם מניעת רחיצה נחשבת לעינוי, וממילא כך ביור המשנה. הנודרת שלא תרחץ לעולם בתנאי של אם תרחץ, או הנשבעת שלא תרחץ, וכן הנודרת שלא תתקשט לעולם בתנאי של אם התקשט, או הנשבעת שלא תתקשט. בזה יש את מחלוקת רבי יוסי ותנא קמא. שואל רבינה לרבה שישים, כן היה לתנא לשנות, אילו נדרים ושבועות? למה לא מזכיר התנא בכותרת את השבועה? והוא מיישיב לו שאכן כך היה לשנות. תירוץ נוסף, ששבועות אף הם בכלל נדרים, כמו ששנינו לאיל, שאם אדם אמר כנדרי רשעים, זה מועיל לנזירות, זה מועיל לקורבן, וזה מועיל לשבועה. הרי ששבועה כלולה בלשון נדרים. שאלה הגמרא, הרי שנינו שהאוכל, שוטה, עושה מלאכה ביום הכיפורים, חייב קראת. אבל אם הוא רחץ ביום הכיפורים, לא, אינו חייב קראת, לפי שזה לא עינוי נפש. ולכאורה מפה משמע שרחיצה זה כן עינוי נפש, ממילא מי שרוחץ ביום הכיפורים צריך להיות חייב קראת. מיישב רבה שביום הכיפורים נאמר, תענו את נפשותיכם, שמשמעותו שיהיה עינוי הניכר ביום עצמו, ולכן רחיצה אינה בכלל שהעינוי ניכר בה רק לאחר זמן. אבל בנדר נאמר, כל נדר וכל שבועה תיסר לענות נפש, משמעותו כל דבר המביא לידי עינוי. שאלה הגמרא שיוצא מכאן, שלרבי יוסי אין עינוי נפש במניעת רחיצה, ואילו בברית השנינו שמעיין השייך לבני העיר, והראה שהוא לא מספיק לשתיית עיירות אחרות, הרי שחיי בני העיר קודמים, וחיי בהמתם קודמים לחיי בהמת אחרים, וכביסתם קודמת לכביסת אחרים, אבל לא לחייהם. ולרבי יוסי קודמת אף לחייהם, הרי שהוא סובר שכביסה יש עינוי נפש בה. וכל שכן שברחיצה, אם נמנעים מרחיצה, זה עינוי נפש. מיישבת הגמרא של רבי יוסי, כביסה חמורה מרחיצה. כפי שאמר שמואל שזיהום שיער הראש יכול להביא לידי עיוורון, וזיהום בגדים מביא לידי שיגעון, וזיהום הגוף מביא לידי הבעבועות המחיבות. עד כאן התמצות והחזרה שלנו על דף פי, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, לפי האב והמינה שחכמים ורבי יוסי נחלקו אם יש עינוי ברחיצה, מדוע לא נקטה המשנה שהאישה אומרת קונם רחיצה עליי? התשובה היא, רצתה המשנה להשמיע לנו חידוש בדעתו של תנא קמא שיכול להפר אפילו שהנדר עדיין לא חל. שאלה שנייה, מה האופן בו סוברים חכמים שהבעל מפר נדר למרות שיש תנאי המעכבו עדיין מלחול? התשובה, בתנאי שאינה יכולה להינצל ממנו ובאופן אחר מתרצת הגמרא בתנאי שעשויה לעבור עליו. שאלה שלישית על דף פי, מדוע אי אפשר שחכמים ורבי יוסי נחלקו אם יש ניבול ברחיצת יום אחד? התשובה שאם כן היה לרבי יוסי לומר שאין בתנאי עינוי נפש, ואז הוא היה משמיע לנו שאף אם בנדר עצמו יהיה עינוי נפש, הוא לא יכול להפר משום שיכולה היא שלא לעבור על תנא. שאלה רביעית, מדוע אין לפרש במשנה שנדרה אם הרחץ במי משרה? התשובה שאם כך יש לנו לפרש, כמו כן שהיא נדרה לא להתקשט בנפט, ולא ייתכן שהמשנה תכנה זאת התקשטות. שאלה חמישית, לתירוצו של רב יהודה, מדוע נקטה המשנה גם אופן של נדר וגם אופן של שבועה? התשובה, נדר כדי להשמיענו בדעת תנא קמא שמפר, אף כשלא חל הנדר בפועל. ושבועה נקטה המשנה כדי להשמיענו בדעת רבי יוסי, שלא מפר אף שהשבועה חלה מיד. שאלה השישית והאחרונה על דף פי, לשיטת חכמים שיש עינוי נפש ברחיצה, מדוע האדם אינו אנוש עליה כרת, אם הוא רחץ ביום הכיפורים? התשובה, ביום הכיפורים נאמר ועיניתם את נפשותיכם, משמע עינוי הניכר ביום הכיפורים עצמו. אילו בנדר כתוב לענות נפש, משמע נדר המביא לידי עינוי בעתיד. היות וביום הכיפורים בעקבות הרחיצה זה לא מיד עובר על העינוי, כי התענוג רק לאחר מכן, לכן הרוחץ ביום הכיפורים אינו חייב כרת. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול. הלא הוא דף פי ממסכת נדרים, הדף השמונים של מסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, כוח במנחם אב תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי, דף פי א' ממסכת נדרים. את לימוד הדף היומי אנחנו פותחים בדף פי עמוד ב', שורה ראשונה בעמוד, מן המילים, שנית אם ארחץ, אם לא ארחץ, איך ידמי. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. עד עכשיו נתבארו בגמרא דברי המשנה שאישה נדרה ואמרה אם ארחץ, דהיינו שתלתה את נדרה לאיסור רחיצה לעולם, בתנאי אם תרחץ היום. אבל עדיין לא יתבאר פירוש דברי המשנה אם לא הרחץ. על מה מדובר? בזה עומדת הגמרא כעת לדון. שנית, אם הרחץ עד עכשיו, נתבאר פירוש דברי המשנה אם הרחץ, דהיינו שתלתה אישה את נדרה לאיסור רחיצה לעולם בתנאים תרחץ היום. אבל עדיין לא נתבאר פירוש דברי המשנה אם לא הרחץ. די חידה מבאיזה אופן יש להעמיד את הנדר הזה? אילה אם עדה אמרה תתאסר הנעת רחיצה לעולם עלי אם לא ירחץ היום, תאסר הנעת רחיצה לעולם עלי אם לא יתרחץ היום, אם כן למה לה אפרה תצחי, תרחץ, וממילא לא יחול נדרה ולא תאסר בהנעת רחיצה לעולם. זאת אומרת שהקושייה של הגמרא היא שאף על פי שיכולה באה להפר את הנדר הזה, אין כלל צורך שיפר לה. שהרי ברור הדבר שכוונת האישה להתרחץ היום וממילא לא יחול נדרה. ישבת הגמרא אמר רב יהודה, שיש להעמיד את המשנה באופן כזה, דאמרה האישה תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם אם לא ירחץ במי משרה, מים ששורים בהם פשטן שהם סרוכים ביותר, וממילא באופן זה יכולה באה להפר משום עינוי נפש, שהרי אם לא תרחץ במי משרה תאסר ברחיצה לעולם ויש בכך עינוי נפש, ואם היא כן תרחץ במי משרה כדי שלא יתקיים התנאי ויחול הנדר, מכל מקום יש לה עינוי נפש בזה שהיא רוחצת במים סרוכים. בקשה הגמרה על הביור הזה, דקוותי, לפי הביאור הזה יהיה הביאור בהמשך דברי המשנה, דקטני, אם לא התקשט, שאמרה האישה תאסר הנעת קישוט עליי לעולם אם לא התקשט, בנפט. ועל כן רשאי הבא להפר משום עינוי נפש, הרי אם לא תתקשט בנפט, יאסר עליה להתקשט לעולם. ואם תתקשט כדי שלא יתקיים התנאי ולא יחול הנדר מכל מקום, יש לה עינוי נפש בזה שהיא מתקשטת בנפט. וקשה כיצד ייתכן לומר לשון קישוט לגבי נפט, הרי לכלוך הוא ולא קישוט, ומכיוון שלא ניתן לבאר את דברי המשנה כך לגבי קישוט, זו יוכחה שאין הביאור כך אף לגבי רחיצה. ועל כן מבאר את הגמרא את דברי המשנה באופן אחר. אמר רב יהודה, פירוש דברי המשנה כך הוא. ביאור המילים אם הרחץ הוא, דאמרה האישה תאסר הנעת רחיצה לעולם עליי, אם הרחץ היום. וכמו שנתבאר בדברי הגמרא לעיל, וביאור המילים אם לא הרחץ, הביאור הוא שאמרה האישה שבוע שלא הרחץ, דהיינו, שלא תלתה את האיסור בתנאי, אלא נשבעה שלא לרחוץ. ובזה נחלקו רבי יוסי וחכמים אם יש במניעת רחיצה עינוי נפש. וכך יהיה הביאור בדברי המשנה לגבי קישוט. שביאור דברי המשנה אם התקשט הכוונה, שאמרה האישה תאסר הנעת קישוט עליי לעולם אם התקשט היום. וביאור המילים אם לא התקשט הוא, שאמרה האישה שבועה שלא התקשט. וגם בזה נחלקו רבי יוסי ורבנן, האם יש עינוי נפש במניעת קישוט. נמצא שהמשנה עוסקת בשני מקרים שונים. מקרה אחד שבו אוסרת האישה על עצמה רחיצה או קישוט לעולם, אם תרחץ או תתקשט היום. במקרה נוסף שבו נשבעת האישה שלא לרחוץ או להתקשט. מסביר הריטב"א שהטעם שנקטה הגמרא בלשון שבועה ולא בלשון נדר, כיוון שאין הנדרים חלים אלא על איסור חפצה, כגון תאסר הנעת רחיצה עליי ולא על האדם האוסר על עצמו לרחוץ. אבל התוספות סוברים שלא רצתה הגמרא להעמיד באומר קונם שלא הרחץ, שאם כן היינו רישא. זה אותו דין שמופיע ברישא. והנה מוכח מדבריהם של התוספות שגם בלשון נדר יכול אדם לאסור על עצמו שלא לרחוץ. טעם הדבר שנקט התנא את מחלוקתם של רבי יוסי ורבנן בשני אופנים, אחד לגבי נדר בתנאי ואחד לגבי שבועה, זה כדי להשמיע חידוש לכל שיטה. החידוש ברישה שעוסקת בנדר על תנאי, זה לשיטת חכמים הסוברים שמכיוון שיש במניעת רחיצה עינוי נפש, ניתן להפר את הנדר אף קודם שנתקיים התנאי, למרות שעדיין לא חל הנדר בפועל. ואילו החידוש בסיפה עוסקת בשבועה, זה לשיטת רבי יוסי הסובר, שמכיוון שאין עינוי נפש במניעת רחיצה, אין הבעל יכול להפר את שבועתה, אף שכבר חל עליה מיד איסור הרחיצה, שהרי לא תלתה אותו בתנאי. אילו רבינו אברהם מנהר מפרש, המשנה עוסקת במקרה אחד, שאסרה האישה על עצמה רחיצה לעולם אם תרחץ היום, ועדיין לא נאסרה ברחיצה היום. לאחר מכן, הוסיפה ונשבעה שלא תרחץ כלל. הוא מוסיף ומסביר שבתירוץ הזה חוזרת בה הגמרא מן האוקימתא הקודמת שנחלקו רבי יוסי ורבנן בניבול של יום אחד. כעת מקשה הגמרא על הביאור הזה, שהמילים אם לא הרחץ אינם עוסקים בנדר אלא בשבועה. אמר לרבינה לרבה שאם כן מדוע פתחה המשנה במילים ואילו נדרים שהוא מפר, אי אילו נדרים ושבועות מבעלה למתנה. היה צריך לומר אילו נדרים ושבועות, מאחר שהמשך המשנה עוסק לא רק בנדרים אלא אף בשבועות. ישבת הגמרא בשני אופנים. אופן אחד, אמר להתני אילו נדרים ושבועות, אכן יש לשנות את הגרסה ולגרוס בדברי המשנה אילו נדרים ושבועות. והביאור הוא שבאמת רבי שנה במשנה נדרים ושבועות, אלא שהתלמידים מזמן לימודם במסכת נדרים הורגלו בלשונם להזכיר רק נדרים, ומשום כך השמיטו התלמידים את המילה שבועות מן המשנה. לכן הוא אמר לו תני תשנה ותגרוס נדרים ושבועות, כי בוודאי כך שנה רבי במשנה. והיא באה את אימא תירוץ נוסף, אין צורך לתקן את הגרסה במשנה. אלא גם הלשון אילו נדרים, לשון נכון הוא. כיוון ששבועות נמי היינו נדרים, גם שבוע הרי בכלל נדר. הראיה לזה, דתנן שנינו במשנה לאיל, בדף תת עמוד א', שאדם האומר הרי עליי כנדרי רשעים, נדר בנזיר ובקורבן ובשבוע. חל נדרו לעניין נזירות, או קורבן, או שבוע. יש להוכיח מדברי המשנה הללו שאף שבוע כלולה היא בלשון נדר. ונסביר, דברי המשנה הללו בדף תת אמורים לעניין ידות נדרים. מה הכוונה ידות נדרים? פעמים אין אדם אומר לשון נדר גמור, אלא אנחנו מבינים מתוך דבריו שכוונתו לנדור. גם באופן הזה חל הנדר. כוונת המשנה, שאדם האומר כנדרי רשעים הרייני, והיה נזיר עובר לפניו, חל עליו נזירות. אותו דבר אם אדם אמר כנדרי רשעים עליי, והייתה בהמה עוברת לפניו, חייב קורבן. וכן האומר כנדרי רשעים המנו שלא אוכל, והייתה כיכר מונחת לפניו, חל עליו איסור לאכול את הכיכר הזה. וטעם הדבר שנקט לשון נדרי רשעים, כיוון שהרשעים דרכם לידור, וכיוון שאין ראוי לעשות כן, הרי הם רשעים לאותו דבר. בכל זאת, מן המשנה הזו ניתן להוכיח שגם שבוע כלולה בלשון נדר. מקשה עכשיו הגמרא על שיטת חכמים הסוברים שמניעת רחיצה יש בה עינוי נפש. אומרת הגמרא ואמרו רבנן, האם שיטת חכמים שרחיצה אית בה עינוי נפש, יש בה עינוי נפש כי לא רחצה, אם היא לא תתרחץ? ורמיני, יש להקשות על כך סתירה מדברי הברייתא במסכת יום הדף עין דלת עמוד א', שידענה שם לגבי איסורי יום הכיפורים. אומרת הברייתא, אף על פי שאדם אסור בכולן, דהיינו בכל חמשת העינויים וכן בעשיית מלאכה, אבל אין אנו שקרת אלא באוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד. וזאת מכיוון שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק חף ט', כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה. ודרשו חכמים שם מהפסוק ואהבדתי את הנפש, איזו עינוי שיש בו עיבוד נפש, ואומר זו אכילה ושתייה. ועל איסור מלאכה ישנו מקרא מפורש, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ואהבדתי את הנפש ההיא מקרב המה. אבל על רחיצה ושאר העינויים אינו אנו שקרת, כיוון שאינם בכלל עינוי שיש בו עיבוד נפש. והיא אמרת, אם אתה אומר שלשיטת חכמים כי לא רחצה היא כעינוי, כשאישה לא מתרחצת יש בכך עינוי נפש, אם כן ביום הכיפורים כי רחץ, לחייב קראת. אדם שמתרחץ ביום הכיפורים צריך להיות חייב קראת, שהרי לא נטענה בעינוי של הרחיצה. והרי הוא בכלל וכל הנפש אשר לא תעונה ונחרטה. ולמרות שניתן היה ליישב את הקושייה הזו שאומנם מניעת רחיצה יש בה עינוי, אך אין זה עינוי שיש בו עיבוד נפש, ועל כן לא חייבים על זה קראת. מכל מקום מקשה הגמרא לשיטות התנאים במסכת יום הסוברים שאף עינוי שאין בו עיבוד נפש, חייבים עליו קראת. תרץ את הגמרא אמר רבה, אחא מעניין הדקרא ואחא מעניין הדקרא. יש להתאים כל מקרה לפי העניין שנאמר בפסוק שעוסק בו. גבי יום הכיפורים דכתיב בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ט, תענו את נפשותיכם, כוונת הכתוב היא מילתא דידע עינויי אשתא, דבר שעינויו ניכר מיד, והיינו אכילה ושתייה, אבל רחיצה לא ידע עינויה אשתא, לא ניכר מיד בו ביום העינוי במניעת הרחיצה. ועל כן הרוחץ ביום הכיפורים אינו בכלל הנפש אשר לא תעונה ואינו אנוש כרת. והשיטה מקובצת אומר שניתן לבאר בשני אופנים מה כוונת הגמרא באומרה ידי עינויה. אופן אחד שבמניעת אכילה ושתייה ניכר לאחרים שהוא מעונה גם בעינוי של יום אחד. ואילו במניעת רחיצה של יום אחד עדיין אין זה ניכר לאחרים. והאופן השני, שאין הכוונה ניכר לאחרים אלא לעצמו, שבמניעת אכילה ושתייה הוא מרגיש עינוי אף ביום אחד. ואילו במניעת רחיצה אינו מרגיש עינוי אלא לאחר כמה ימים. אבל לגבי נדרים, דכתיב בספר במדבר פרק למד פסוק י' את כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, כוונת הכתוב היא מילתא דעת ילי לידי עינוי. נדר או שבוע שיביא בעתיד לידי עינוי נפש. יפר, כי לא רחצה את יל לידי עינוי. אם היא לא תתרחץ, היא תבוא לידי עינוי בעתיד. ועל כן, אף שאין העינוי ניכר מיד, נכללת מניעת הרחיצה בסוג הנדרים שיכול הבעל להפר. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוסי. ורמי דרבי יוסי עד רבי יוסי. יש סתירה בין דברי רבי יוסי אצלנו הסובר שבמניעת רחיצה אין עינוי נפש, על דברי רבי יוסי בתוספתא במסכת בבא מציעא, שמשמע מדבריו שיש בזה עינוי נפש. שהרי שנינו בתוספתא, מעיין של בני העיר היוצא מעיר אחת וממשיך לעיר אחרת, ויש לדון בזה עם רשעים הראשונים לעכב את המים לצורכם, אף אם לא יישאר מים לצורך האחרים. אז הדין בזה הוא חייהן וחיי אחרים, חייהן קודמים לחיי אחרים. דהיינו, אם צריכים הראשונים מים לשתייה ואין המים מספיקים אף לשתיית האחרים, רשעים הם לעכב את המים לעצמם. שהרי נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבב, וחי אחיך אימך. דרשו חכמים במסכת בבא מציע דף סמך ב' עמוד א', חייך קודמים לחיי חברך. מה קורה בהמתם ובהמת אחרים? בהמתם קודמת לבהמת אחרים. דהיינו, אם יש מים לצורך שתיית שתי הערים, ואף נשאר מעט מים המספיק לשתיית בהמות עיר אחת, גם בזה קודמת העיר הראשונה לשנייה. וטעם הדבר שבהמתו קודמת לבהמת אחרים, זה על פי דברי רב יהודה בשמו של רב במסכת בבא מציע דף למד עמוד א'. אנו למדים מן הפסוק האמור בספר דברים פרק ט"ו פסוק ד', אפס כי לא יבך אביון, שלא יביא אדם את עצמו לידי עניות, ועל כן הצלת ממונו מהפסד קודמת להצלת ממון חברו. וכן ממשיכה התוספתא ואומרת אופן שיש כדי שתיית כל הבהמות שבשתי הערים, ונשאר מעט מים כדי צורכי כביסה של עיר אחת, הדין הוא כביסתן וכביסת אחרים, כביסתן קודמת לכביסת אחרים. אמנם, חיי אחרים וכביסתן, חיי אחרים קודמים לכביסתן. דהיינו, באופן שיש מים כדי שתיית העיר הראשונה, אבל אם ישתמשו במים גם לכביסה לא יישאר מים לעיר האחרת אף לשתייה, בזה יש להקדים את האחרונים שהשתייה בשבילם היא צורך חיי נפש. כותב החתם סופר, שמכאן יש ללמוד שהדין שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, שהדין הזה אמור במסכת בבא מציע דף א' עמוד א', לא נאמר אלא כאשר צורכיהם שווים. וכגון ששניהם זקוקים למזון או לחסות, אבל כאשר הצרכים שונים יש להקדים את הצרכים הדחופים יותר של עניי עיר אחרת על פני הצרכים האחרים של עניי עירך. אילו רבי יוסי אומר, כביסתן קודמת לחיי אחרים, אף בזה יש להקדים את הראשונים לאחרונים, כיוון שבמניעת הכביסה יש צער מרובה. והרי זה נידון גם כן כחיי נפש, וכאמור חייהם קודמים לאחרים. וצריך לציין את שכותב ההפלאה, שאין הברייתא עוסקת באופן שישנה סכנת צמא לאנשי העיר השנייה, שבזה ודאי לא היה סובר רבי יוסי להקדים את צורכי הכביסה של העיר הראשונה על פני חייהם של העיר השנייה. כי הרי חייב אדם להכניס את עצמו אף לספק סכנה, כדי להציל את חברו מסכנה ודאית, וכל שכן שחייב להצטער כדי להציל את חברו, אלא ודאי שישנה אפשרות לבני העיר השנייה לקח מים ממקום אחר, אבל הדבר הזה כרוך בתרחה מרובה. בזה סובר רבי יוסי שכיוון שבמניעת רחיצה יש צער גדול, רשאים הם לקח את המים לצורכם, אף שאנשי העיר השנייה יאלצו לטרוח ולהביא ממקום אחר. ממילא מוכיחה הגמרא שבמניעת רחיצה יש שינוי נפש לרבי יוסי, ואם כן מקשה הגמרא אשתא, הרי מניעת כביסה, אמר רבי יוסי, יש בה צער ועינוי נפש, ועל כן היא קודמת גם לשתייתם של אחרים, גוף כולו לא כל שכן. מניעת רחיצה מציירת את הגוף כולו על אחת כמה וכמה, שיודע רבי יוסי שיש בה עינוי נפש, ואם כן, כיצד ייתכן שרבי יוסי חולק במשנה על דברי חכמים וסובר שאין במניעת רחיצה עינוי נפש? מתרצת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, אין, אכן כך, כביסה אלימה לרבי יוסי. כביסה נצרכת היא לאדם יותר מרחיצה לדעתו של רבי יוסי, ועל כן, למרות שלשיטתו אין עינוי נפש במניעת רחיצה, מודה הוא שיש עינוי נפש במניעת כיבוס. ומביאה הגמרא ראיה לכך שמניעת כביסה מזיקה יותר ממניעת רחיצה. ואמר שמואל, אומר שמואל, אי ערבוביטה דרישה מתיה לידי עבירה. ערבוב הראש באפר וכינים, מחמת שאינו רוחץ ומסרק את שיער ראשו, גורם הוא לעיוורון, כיוון שמאור העיניים יונק משיער הראש, כמבואר במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד א', שלכל שערה יש גומה בפני עצמה, ואילו היו יונקות שניים מגומה אחת, היו מחשיכות מאור עיניו של אדם. אומרת הגמרא, ערבוביטה דמני מתיה לידי אישי עמומיטה, ערבוב הבגדים בלכלוך מחמת שאינו מחפשם, גורם גם הוא לשיגאון. אומרים המפרשים כי הזוהמה היא ערס גדול הבוקע בכוח רב בעומק הגוף, ולפעמים ייכנס במוחו או בליבו ויבוא לידי שיגאון או בלבול מוח. ערבוביטה דגופה מתיה לידי שכיני וקווי, ערבוב הגוף בזהה ולכלוך מחמת שאינו רוחץ את גופו, גורם הוא לפצעים המחיבים. אם כן, מוכיחה הגמרא שכיוון שמניעת רחיצה גורמת לפצעים שניתן לרפותם, ואילו מניעת כיבוס גורמת לשיגאון שלא ניתן לרפותו, בהכרח שמניעת כביסה מזיקה יותר, ועל כן סובר רבי יוסי שמניעת רחיצה אין בה עינוי נפש, ואילו מניעת כיבוס יש בה עינוי נפש. מביאה הגמרא כמה עזרות ששלחו מארץ ישראל לבבל, ואחת מהן עוסקת בערבוביטה. שלחו מתם, שלחו משם מארץ ישראל, היזהרו בערבוביטה, היזהרו לרחוץ ולחבס את בגדיכם, כדי שלא תבואו לידי ערבוב הראש, הגוף והבגדים. היזהרו בחבורה, היזהרו ללמוד וללמד תורה בחבורה. והר"ן כותב שזוהי עזרה לרב שילמד לתלמידים בחבורה שמחדדים זה את זה ואת רבם. ואילו הראש והתוספות כותבים שזוהי עזרה לתלמידים שילמדו בחבורה ולא כל אחד בפני עצמו. והשיטה מקובצת כותב שהכוונה בזה שיזהרו מלישב וחבורת עמי הארץ שמה יימשכו אחריהם, ויזהרו אף בבני עניים להשתדל ללמדם תורה, שמהן תצא תורה, כיוון שאין דעתם נתונה לעסקים אחרים, וכיוון שדעתם שפעילה עליהם, לכן מהם תצא תורה. שנאמר בספר במדבר פרק כ"ד פסוק זין, איזל מים מדלייו. דרשו חכמים מדלים שמהן מן העניים שבעם ישראל תצא תורה שנמשלה למים. ואילו אמר שהכותב שדיוק הגמרא זה מההמשך של הפסוק וזרעו במים רבים, שהם זוכים לזרע העוסק בתורה שנמשלה למים. ובספר בוני יהוידע הוא כותב שבני עשירים אף אם יהיו תלמידי חכמים קיים חשש שלא ילמדו תורה לאחרים מאחר שאינם זקוקים לפרנסה, ואילו בני עניים ודאי ילמדו לאחרים כדי להתפרנס, וזו הכוונה שמהם תצא תורה. עוד הוא מפרש בשם בנו רבי יעקב, שכיוון שהתורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה, על כן אין התורה מתקיימת כל כך אצל עשירים שהם מעונגים אלא בבני עניים. מסביר החתם סופר את הקשר בין שלושת העזרות, שאף על פי שיש להיזהר מערבוביתה, אין להימנע עקב כך מלימוד בחבורה, אף שאי אפשר כל כך להיזהר בזה מערבוביתה, שהרי בני החבורה בני עניים הם שמהם תצא תורה, בכל זאת זכות התורה תגן עליהם, כשם שמצינו במסכת כתובות הפעינזיין עמוד ב', ורבי יהושע בן לוי שהיה כורך עצמו בבעלי רעתן, בחולה מסוכן במחלה מדבקת שיש לו שרץ במוחו ועוסק בתורה. ובספר תפארת ציון הוא כותב שאתם ששלחו מארץ ישראל לבבל את שלושת העזרות הללו, מכיוון שהיו לבני בבל שלושה חסרונות. האחד שלא היה להם מרחץ, כמבואר בגמרא במסכת שבת דף חפי עמוד ב', השני שלא היו נוחים זה לזה בהלכה, כמבואר בגמרא במסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א', והשלישי שהיו עניים, כמבואר במסכת קידושין דף מ"ט עמוד ב'. כנגד חסרונות אלו, שלחו להם את שלושת העזרות, שכיוון שאין להם מרחץ עליהם להיזהר באופן מיוחד מרבוביה, כיוון שאין הם נוחים זה לזה עליהם להיזהר שלא יבואו עקב כך ללמוד ביחידות, ועל שמצוי להם עניות, עליהם להיזהר בבני עניים שמהם תצא תורה. שואלת הגמרא, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? וכוונת הגמרא להקשות שמאחר שנתבהר שעניים זוכים לתורה מחמת עניותן, אם כן כל שכן שתלמידי חכמים צריכים לזכות לזה מחמת זכות תורתם, מדוע אין בניהם תלמידי חכמים? ובפשוטו כוונת הגמרא שאין התלמידי חכמים זוכים לכך שיהיו בניהם תלמידי חכמים. ותרצת הגמרא, אמר רב יוסף, טעם הדבר הוא כדי שלא יאמרו בניהם של התלמידי חכמים שהתורה ירושה היא להם מאבותיהם ולא יתרחו לעמול בה. רב ששת בריידר אבידי אומר שטעם הדבר הוא כדי שלא יתגאו התלמידי חכמים על הציבור, שמאחר שרואים הם שאין התורה פוסקת מזרם יבואו להסתרר על הציבור. מר זוטרה אומר שטעם הדבר הוא מפני שהן התלמידי חכמים מתגברים, מתגאים על הציבור, וכעונש על כך אינם זוכים לבנים תלמידי חכמים. רב אשי אומר שטעם הדבר הוא משום דקרו לאינשי חמרי, שקוראים התלמידי חכמים לאנשים שאינם עוסקים בתורה חמורים, כלומר שמזלזלים הם באלו שאינם תלמידי חכמים. רבינה אומר שטעם הדבר הוא מחמת שאין התלמידי חכמים מברכים בתורה תחילה, דהיינו שאינם מברכים בשחרית את ברכות התורה. ודבר זה מלמד על זלזול בתורה, ועל כן אינם זוכים לבנים העוסקים בתורה. אומר השיטה מקובצת שהביור במחלוקתם של רב ששת ומר זוטרה הוא שלרב ששת הטעם שאין בניהם תלמידי חכמים אינו עונש, אלא כדי שלא יבואו לידי חטא להתגאות על הציבור. ולמרזוטרה אין הדבר כן, אלא עונש הוא על כך שנתגאו על הציבור. וביור הדברים, מרזוטרה לא רצה לבאר כדברי רב ששת, כי לדבריו יש להקשות, וכי הקדוש ברוך הוא לוקח מן האדם עירבון כדי שלא יחטא. כפי שמקשה הגמרא במסכת שבת דף קופי עמוד ב', על מי שסובר שבניו של אדם מיתים כדי שיבכה על אדם כשר. ואומר המהרש"א למנדא אמר שסובר שהיו מזלזלים בבני אדם, הכוונה שהיו מזלזלים בעמי הארצות, כאילו אין ראוי מטבעם לחוכמה, כמו חמור שמטבע בריאתו אינו מסוגל לקבל חוכמה, על כן נענשו בכך שאין בניהם תלמידי חכמים, שהרי לפי דעתם, שזהו עניין טבעי, היה על בניהם להיות כמותם, שלפי טבע הבריאה אדם מוליד בדומה לו, והוכיחו להם מן השמיים שאין הדבר כן. ובעיון יעקב הוא כותב שנענשו שבניהם יהיו עמי הארצות שרוצים לנשוך את התלמידי חכמים, כחמור, כמו שמבואר במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב'. מביאה עכשיו הגמרא מאמרה שממנה אנו למידים את חומרת האבון של מי שאינו מברך ברכות התורה. ואמר רב יהודה, אמר רב. אומר רב יהודה בשמו של רב, דברים שמופיעים במסכת במה מציע דף פ"א עמוד א'. מהו ביור הפסוק בספר ירמיה פרק ט' פסוק י' א'? מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? נצטה כמדבר מבלי עובר. דבר זה, שאלה זו על מה עבדה הארץ נשאלה לחכמים, וזו כוונת הפסוק באומרו, מי האיש החכם, ולנביאים, זו כוונת הפסוק באומרו, ואשר דיבר פי השם אליו, ולא פירשו, לא ידעו לומר את סיבת החורבן, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו דכתיב, ויאמר השם על עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מקשה הגמרא, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. מה זה כפל הלשון? אמר רב יהודה, אמר רב, כוונת הפסוק על עוזבם את תורתי, היינו שאין מברכים בתורה תחילה, שמכיוון שלא עסקו בתורה, לשמה לא הייתה חשובה בעיניהם לברך עליה. וזו הכוונה, לא הלכו בה, שלא למדו תורה לשמה. מכאן אנו למדים את חומרת האבון של מי שאינו מברך ברכת התורה, שאבון זה הוא שגרם לחורבן בית המקדש. דנה עכשיו הגמרא בטעמו של רבי יוסי הסובר, שהצורך במים לכביסה של העיר הראשונה קודם לצורך במים לשתייה של העיר השנייה. איסי בר יהודה לא עתה למטיפתא דרבי יוסי תלת היומי. איסי בר יהודה לא בא שלושה ימים לישיבתו של רבי יוסי. אשכחי ורדימוס בר רבי יוסי פגש בו בנו של רבי יוסי. אמר לי, הוא אומר לאיסי בר יהודה, מה איתה מלואת? אמר לבי מדרשה דעה בה תלת היומה. מדוע אינך בא לבית המדרש של אבי שלושה ימים? אמר לי, אומר לו, איסי בר יהודה לברדימוס בנו של רבי יוסי, אינני מגיע לישיבתו של אביך, כי תעמי דאבוך לא ידע נאיך איתי. אינני יודע מיכן מקורו של הדין שאמר אביך. אמר לברדימוס, לאם אמר מייקה אמר לי, דילמה ידע נתעמי, תאמר לי באיזה דין אתה מדבר, שאתה לא יודע את מקורו, שמה אוכל אני לומר לך את מקורו. אמר לי, אומר לו, איסי בר יהודה, כוונתי להד אתניה, מה ששנה רבי יוסי בברייתא. רבי יוסי אומר, כביסתן קודמין לחיי אחרים, שזה דבר התמוע מסברה, ובהכרח שהוא דורשו מפסוק, ואם כן, קרא מנהלן, מאיכן הוא דורש את הדין הזה. אמר לי, ישיב לו ורדימוס, בנו של רבי יוסי, דכתיב נאמר בספר במדבר פרק למדהי פסוק ג', ומגרשיהם יהיו לבאמתם ולכל חייתם. הפסוק הזה עוסק בערי הלווים אשר סביבותיהם נצטבו להשאיר מגרש שטח פנוי לצורך בהמתם רכושם וכל צורכי חיותם. ויש לדון בדברי הפסוק, מהי חייתם, מהי הכוונה לכל חייתם? הילי, מה הכוונה חיה לגדל שם חיות, והלא חיה בכלל בהמי? שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ב', זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, והרי זה נכלל במילה לבהמתם. אלא מהי חייתם? חיותם ממש לכל צורכי חיותם. שואלת הגמרא פשיטה, אין המקרא צריך לפרש דבר שפשוט, אלא לאו כביסה, בכך הכוונה במילה חייתם, על כביסה שנקראת צורך חיי נפש. ומסביר הראש שכוונת הפסוק היא, שהמים שבמגרשם ישמשו להשקיית הבהמות ואף לכביסה. ואין הכתוב מדבר במים לשתיית אדם, מאחר שנותן מהם לבהמה בהכרח שאינם ראויים לשתיית אדם, אלא לכביסה. ולמה זה צורך חיי נפש? דאיק הצער הדיר בוביטה. כיוון שבמניעת הכביסה ישנו צער הגוף עקב ערבוב הלכלוך בבגדים, עלול לגרום לשיגעון, וכיוון שהכתוב מכנה כביסה בשם חייתם, הרי נכנסת בכלל חייך קודמים. ולכן לוקט רבי יוסי שכביסתן של העיר הראשונה קודמת לשתיית העיר האחרת. כותב הרן של הלכה, אנחנו פוסקים כדעת רבנן שמניעת רחיצה וקישוט יש בהם עינוי נפש. ועל כן רשאי הבעל להפר לאשתו נדרים אלו ומועילה הפרתו בין לעצמו בין לאחרים. ואף שדעת רבונה לקמן בדף פי ב' עמוד א', שכל הפרק הוא כרבי יוסי, אין הלכה כרבונה בזה. עוד מוסיף הרן שהרמב״ם פסק להלכה כדברי רבי יוסי, שאין הבעל יכול להפר נדרים אלו משום נדרי עינוי נפש, אלא רק משום נדרים שבינו לבינה, ועל כן אינו יכול להפר אלא לעצמו ולא לאחרים. כוונת הרן לדברי הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה א' שכתב, אבל הבעל אינו יכול להפר אלא כל נדרים ושבועות שיש בהם עינוי נפש או שהן דברים שבינו לבינה, כגון שנשבעה או נדרה שלא תכחול או שלא תתקשט, שנאמר בין איש לאשתו, משמע מדבריו, שמניעת קישוט אינה עינוי נפש אלא דברים שבינו לבינה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי יוסי, אין אילו מניעת רחיצה וקישוט נדרי עינוי נפש, היבה אילו הסתפקו בני הישיבה. לרבי יוסי הסובר, שאין במניעת רחיצה וקישוט עינוי נפש, ועל כן אין הבעל רשאי להפר את הנדרים הללו, מהו שיפר הבעל נדרים אילו משום דברים שבינו לבינה? שעל כל פנים הבעל אינו חפץ שתימנע אשתו מרחיצה וקישוט, ואם כן, שמה יוכל להפר משום דברים שבינו לבינה, אף שאין בהם עינוי נפש לאישה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי רבי יוסי, תשמע, בואו שמע ראיה ופתרון לספק. אמר רבי יוסי, אין אילו נדרי עינוי נפש, משמע מדבריו, שרק משום עינוי נפש אין כאן. אבל דברים שבינו לבינה, אביין, יש כן ויוכל הבעל להפר, שאם דעתו היא שאין הבעל יכול להפר כלל, היה לו לומר לא יפר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, דילמה, לדידוק אמר לו. רבי יוסי אומר לרבנן, ענה להם רבי יוסי לפי שיטתם, וכוונתו לומר להם לדידי, אפילו דברים שבינו לבינה לא אביין. לשיטתי, אכן אין הבעל רשאי כלל להפר, אף לא משום דברים שבינו לבינה. לדידחו דאמריתו, אביה נדרי עינוי נפש, עודו לי דאין אילו נדרי עינוי נפש. אבל לשיטתכם שהבעל יכול להפר נדרים אילו, תודו לי על כל פנים שאין אילו נחשבים לנדרי עינוי נפש. ומבאר התפארת ציון שכוונת רבי יוסי לומר, לשיטתי אין הבעל מפר אל הדברים ההכרחיים, ואם כן ברחיצה וקישוט, הוא לא מפר אף משום בינו לבינה. אבל לשיטתכם שגם דבר הכרחי נקרא עינוי נפש ודברים שבינו לבינה, תודו לי על כל פנים שאין אילו נדרי עינוי נפש, כיוון שאין העינוי ניכר מיד. ומאחר שעדיין לא נפשט הספק, שווה הגמרא ושואלת מהי, האם לשיטתו של רבי יוסי ניתן להפר נדרים אילו משום דברים שבינו לבינה? נחלקו בזה המוראים. רבד אבא רבא אומר מפר, יכול הבעל להפר אף לשיטתו של רבי יוסי, משום דברים שבינו לבינה, מאחר שהבעל מקפיד בזה שאשתו תוכל לרחוץ ולהתקשט. ואילו רבונה אומר, אין מפר, אין הבעל יכול להפר לדעת רבי יוסי, אף לא משום דברים שבינו לבינה. שלא מצינו שואל שמת באפר פיר. אין השואל נתקל באפר חפירתו שהוא דר בו תמיד, מחמת שרגילו בה, ויודע להישמר שלא יזיקו. וזהו משל שאף הבעל אינו מקפיד על מניעת אשתו מרחיצה וקישוט, מכיוון שרגילו באשתו ואינו חושש שיבוא לידי תקלה. ועל כן לדברי רבי יוסי אין עדר כזה נכלל בדברים שבינו לבינה, וממילא אין הבעל רשאי להפר אותו. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רבדה הסובר של רבי יוסי, רשאי הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. תניא קבתי דרבדה בר אבא, יש ברייתא כשיטתו של רבדה בר אבא, שנינו בתוספתא שישנם ארבעה חילוקי דינים בנדרים שנודרת האישה. יש מהם שיכול הבעל להפר בכל עניין, ויש שאינו יכול להפר כלל, יש שאינו יכול להפר אלא כשהם נוגעים בינו לבינה, ויש מהם שאינו צריך להפר כיוון שמשועבדת היא לא, כפי שיבואר להלן. תחילה מבארת הברייתא את הכלל בזה. דברים שיש בהם עינוי נפש לאישה, כגון מניעת אכילת פירות, מפר הבעל את נדרה, בין אם היה הנדר בדבר שבינו לבינה, כגון שאסרה על עצמה את פירות בעלה, ובין אם היה הנדר בדבר שבינה לבין אחרים, שאסרה על עצמה פירות של אחרים. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש לאישה, אם הם עוסקים בדברים שבינו לבינה, מפר. אבל אם הם עוסקים בדברים שבינה לבין אחרים, אינו מפר. כעת מפרט את הברייתא את המקרים השונים. כיצד הם האופנים האלו? האופן הראשון שיכולו להפר בכל מקרה, אם אמרה האישה קונם פירות העולם עליי, הרי זה יפר. כיוון שיש עינוי נפש במניעת אכילת הפירות, ולכן מפר אף כשלא אסרה את פירות בעלה, ואין בזה משום דברים שבינו לבינה. האופן השני שאינו יכול להפר כלל, אם אמרה האישה קונם שאיני עושה לפי אבא, לפי אחיך, לפי אביך, לפי אחי, דהיינו, איני מהנה את אבי או את אחיך או אביך או אחי, שאין לה עינוי נפש בזה שהיא אוסרת עליהם את הנעתה, ואף אין זה מדברים שבינו לבינה. וכן האישה שאמרה לבעלה קונם שלא אתן תבן לפני בהמתך ומים לפני בקרחה, כיוון שאינה משועבדת לו לדבר הזה, ואין לה בזה עינוי נפש, ואף אינו בכלל דברים שבינו לבינה, אין הבעל יכול להפר נדרים אילו כלל. האופן השלישי שיכולו להפר רק משום דברים שבינו לבינה, כשאמרה האישה קונם שלא אכול תיקון ואיפוי העין, שלא אפקוס תיקון ואיפוי השיער, ושלא אשמש מיטתי, יפר הבעל את נדרף שאין לה עינוי נפש בנדרים האלו, משום שנדרים אלו נוגעים לדברים שבינו לבינה. האופן הרביעי שאין הבעל צריך כלל להפר, כשאמרה האישה קונם שלא אציע לך את מיטתך ושלא ימזוג לך את הכוס, ושלא ירחץ לך פניך, ידיך ורגליך, שכל אילו שימושים של חיבה וקירוב הדעתם וחייבת האישה לעשותם לבעלה, אף כאשר יש בבית עבדים ושפחות. בנדרים הללו, אין הבעל צריך להפר מאחר שמשועבדת לו, ואין הנדר חל. מביאה עכשיו הגמרא דעה חולקת על האופן הזה וסוברת, שאף כשנדרה האישה למנוע מהבעל דבר שהיא משועבדת לעשות עבורו, עליו להפר את נדרה. רבן גמליאל אומר, אף בנדרים אילו יפר להבעל את נדרה, שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ג', לא יחל דברו. דורש רבן גמליאל שאף באופן כזה שלא חל הנדר, מחמת שהיא משועבדת לבעל, ואינו אלא בגדר דבר גריידה, מכל מקום הוטל על הבעל להפר את נדרה, כדי שלא תקל בנדרים ותבוא לידי איסור של לא יחל. מביאה הגמרא שיש החולק על רבן גמליאל ולומד מן המילה דברו דין אחר. דבר אחר, לא יחל דברו מכאן לחכם שאין מתיר את נדרי עצמו, אלא עליו לילך לחכם אחר שיתיר לו. כמו שדרשו חכמים במסכת ברכות דף למד בית עמוד א', הוא אינו מחל, אבל אחרים מוחלין לו, מחללים לו את הנדר. כעת שווה הגמרא לבאר כיצד יש להוכיח מדברי הברייתא כדעת רב עדה שסובר, שאף לרבי יוסי יכול הבעל להפר נדר של מניעת קישוט משום דבר שבינו לבינה. שנינו בברייתא הזו, שכשנדרה האישה ממניעת כיחול ופיקוס, שהם מיני קישוט, אין הבעל יכול להפר משום נדרי עינוי נפש, אלא משום דברים שבינו לבינה. מדייקת הגמרא, מן שמינן דאמר, מי הוא התנא הסובר שבנדרה אישה שלא יכחול ושלא יפקוס דברים שבינו לבינה אביין, נחשבים אלו דברים שבינו לבינה ולא נדרי עינוי נפש. רבי יוסי, שסובר במשנה שאין אלו נדרי עינוי נפש, וקטעני ונאמר בברייתא, דמפר הבעל משום דברים שבינו לבינה. אם כן, יש להוכיח שאף לדעת רבי יוסי הסובר שאין בנדרים אלו עינוי נפש, יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. אומרת עכשיו הגמרא, שנינו בדברי הברייתא לאל שאישה שנדרה מתשמיש, יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. דנה הגמרא באיזה לשון נדרה האישה. אומרת הגמרא, אמר מר אמר החכם, ושלא השמש מתתי יפר משום דברים שבינו לבינה. אישה שנדרה מתשמיש חל הנדר, אבל יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה לשון נדרה האישה. הילה, אם האם מדובר דאמרה האישה לבעלה, קונה מנה תשמישי עליך, דיינו שאסרה עליו ליהנות מתשמישה, למה לי הפרה משועבדת לי? מדוע צריך הבעל להפר? הרי מכיוון שהיא משועבדת לשמשו, אין הנדר חל כלל. אלא בהכרח צריך לומר שכוונת הברייתא היא באומרת האישה לבעלה, תאסר הנה תשמישך עליי, שבאופן כזה שאסרה את עצמה ולא את בעלה, חל הנדר עליה וצריך הבעל להפר. וכרב כהנא, אמר רב כהנא, האישה אומרת לבעלה, תאסר הנה תשמישי עליך, כופה ומשמשתו, יכולו לקוף אותה לשמשו, כיוון שלא חל הנדר כלל. אמנם אם אמרה האישה, תאסר הנה תשמישך עליי, יפר להבעל את נדרה אף שהיא משועבדת לו, שמאחר ואסרה את עצמה ולא את בעלה, חל הנדר עליה ואסורה היא לשמש. וקיימלן, שאין מאכילים את האדם, דבר האסור לו. כותב הספר שלמי נדרים, שאם לא הפר להבעל את נדרה, אינו יכול לקוף אותה לשמשו, מאחר שאין מאכילים את האדם, דבר האסור לו. והוא מוכיח זאת, מדברי התוספות במסכת כתובות, תפנותת עמוד ב', בדיבור המתחיל כגון, שכתבו שלדעת בית הלל הסוברים, שכיוון שאישה משועבדת להניק את בנה, יכול הבעל לכפותה לזה. הכוונה, שיכול לכפותה לזכור מנקת שתניק את הילד, או שיוציאה בלא כתובה. ומוכח שאינו יכול לקוף להעניק בעצמה, וזאת מאחר שאסרה דבר זה על עצמה, ואין מאכילים את האדם, דבר האסור לו. שווה הגמרא לדון בדברי רבן גמליאל הסובר, שצריך הבעל להפר את נדר אשתו, אף כשלא חל הנדר מחמת שהיא משועבדת לו. שואלת הגמרא, מן תנא הדתניא, מי הוא התנא של הברייתא האומרת, שדברים המותרים מן הדין ואחרים נהגו בהם איסור, וישנם אנשים שנהגו איסור בדברים הללו, ברייתא שלמדנו לעיל, בדף תדבב עמוד א' וברייתא שמופיעה במסכת פסחים דף נון עמוד ב', דברים המותרים מן הדין ואחרים נהגו בהם איסור, וישנם אנשים אחרים שנהגו איסור בדברים הללו, היא אתה רשאי לנהוג בהם בדברים הללו אתר בפניהם כדי לבטלן מן המנהג הזה, כדי שלא יבואו להקל גם בדברים האסורים על פי דין. מני, מי זה התנא הזה? רבן גמליאלי. זוהי שיטת רבן גמליאל, דתניא. רבן גמליאל אומר, יפר הבעל לאשתו אף באופן שלא חל נדרה, משום שנאמר לא יחל דברו, כדי שלא תזלזל בנדרים ותבוא לידי איסור של לא יחל. וכשם שהוא מחמיר בזה, כך הוא סובר שאין להתיר לאדם דבר שנהג בו איסור, כדי שלא יבוא להתיר דברים האסורים על פי דין. ויש מחלוקת ראשונים בביור דברי רבן גמליאל, האם כוונתו שחייב הבעל מדאורייתא להפר את נדר אשתו גם במקום שהיא משועבדת לו, ואין הנדר חל, כדי שלא תקל ראש בנדרים, או שאין זה להסמכת באלמה, וממילא גם לעניין הדין של דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אתה רשאי להתירו בפניהם, שהגמרא תולה את הדין הזה בממרה של רבן גמליאל, גם בזה יש לדון, אם דין זהו מדאורייתא, הו מדרבנן. בשאלות ותשובות של חוות יאיר, סימן קוף חבב, הוא כותב שזה רק מדרבנן, והפסוק שמע בני מוסר אביך ועל תיטוש תורת אמך, שמביאה הגמרא במסכת פסחים בדף נון עמוד ב', ללמוד ממנו שדברים שאבותם נהגו בהם איסור מחייבים אף את בניהם, זה אסמכת באלמה. אבל החתם סופר כותב שאיסור שאבותינו קיבלו על עצמם נחשב לגבינו כאיסור דאורייתא. שואל הקרן אורה, מאחר שמבואר בדברי הגמרא שיש לתלות שני עניינים אילו זה בזה, שאם אסור לנהוג יותר בדברים המותרים ואחרים נהגו איסור, יש גם לבעל להתיר נדר אשתו אף כשהיא משועבדת לו, ואין הנדר חל, אם כן מדוע פוסקים הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה ט' והשולחן ערוך ביורה דעה סימן ר' ל"ד סעיף ע"ג, מצד אחד כדעת חכמים בברייתא שאין הבעל צריך להפר כאשר נדרה מדבר שמשועבדת לו, ומאידך הם פוסקים את הדין שדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, יתר רשאי להתירו בפניהם. אומר החתם סופר, שיתכן לומר ביור חדש בדברי הגמרא. אין כוונת הממרא כאן באומרה דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, לדברי הברייתא האמורה במסכת פסחים שעוסקת באנשים שנהגו איסור בדבר מסוים המותר על פי דין, שיתר רשאי לנהוג יותר בדבר הזה בפניהם. וזאת שמה יבואו לעבור אף על דברים האסורים על פי דין. לא לזה הכוונה, אלא כוונת הממרה אצלנו בגמרא שאישה שאסרה על עצמה דבר המותר מעיקר הדין כגון שלא למזוג הכוס לבעלה, והאיסור חל עליה, אלא שהבעל כופה אותה, כיוון שהיא משועבדת לו לדבר הזה, על זה אמר רבן גמליאל שאף על פי שמצד הדין יכול לקוף אותה מכל מקום יפרת נדרה כדי שלא יצטרך לבטלה בידיים שתעשה מה שאסרה על עצמה. וזו הכוונה דברים המותרים מעיקר הדין, ואחרים הכוונה אישה זו, נהגו בהם איסור על ידי נדר זה. היא אתה הבעל רשאי לנהוג בהם היתר כדי לבטלן, דהיינו להכריחה למזוג את הכוס ולבטל את הנדר. וממילא אין סתירה בפסק ההלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, כיוון שאין זה אותו עניין כלל. דבר אחר אומרת הגמרא, שיטה אחרת החולקת על רבן גמליאל ודורשת מן הפסוק, לא יחל דברו, מכאן לתלמיד חכם שאין מפר נדרי עצמו. דנה עכשיו הגמרא בשיטת חכמים הסוברים שמניעת רחיצה וקישוט יש בה עינוי נפש. באי מיני רבה מרב נחמן, שאל רבה את רב נחמן, אישה אוסרת על עצמה תשמיש המיטה. לרבנן, מאיזו סיבה יכול הבעל להפר את הנדר הזה? האם נדר של עינוי נפש הוא? ויכול הבעל להפר את נדרה אף כלפי אחרים? או נדר העוסק בדברים שבינו לבינה הוא, ואינו יכול להפר אלא כלפי עצמו. שואל הראש, כיצד ייתכן לומר שמניעת תשמיש אין בה עינוי נפש? הרי ביום הכיפורים נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חפתת, תענו את נפשותיכם, ובכלל זה גם מניעה מתשמיש. שאף בזה יש עינוי, כמבואר בדברי הגמרא במסכת יום הדף ע"ז עמוד א', שמוכיחה זאת מהפסוק בספר בראשית פרק למד א' פסוק נון, אם תענה את בנותיי, שאמר לבן, והכוונה שם במניעת תשמיש. מתרץ הראש שאיסור תשמיש ביום הכיפורים אינו אלא מדי רבנן, והפסוק הוא רק להסמכת באלמה, ועל כן לא ניתן להוכיח מכאן שמניעת תשמיש יש בה עינוי נפש. ואילו הנימוקי יוסף מתרץ, שאומנם ניתן להוכיח מכאן שמניעת תשמיש יש בה עינוי, אבל אין זו הוכחה שיש בה עינוי נפש, ועל כן לגבי יום הכיפורים שאמרה תורה עינוי סתם, נכלל בזה מניעת תשמיש, אבל עניין הפרת נדרים שצריך עינוי נפש בדווקא, אי אפשר להוכיח משם. השיטה מקובצת כותב שאף שמניעת תשמיש אכן נכללת בעינוי של יום הכיפורים מדאורייתא, אבל אין זה עינוי אלא לאיש ולא לאישה, לכן מסתפקת פה הגמרא אם גם לאישה מניעת תשמיש היא עינוי נפש או לא. חוזרים אל הגמרא שמשיבה, או מיישיב יותר נכון, רב נחמן לרבה, תניתורה יש לפשוט את הספק שלך מדברי המשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', שבה מבואר שאישה אומרת נטולני מן היהודים, כלומר שאסרה על עצמה את הנעת תשמישם של כל ישראל ובעלה בכללם, יפר חלקו ומשמשתו, כלומר יפר את החלק הנוגע אליו בנדר הזה, שהרי אסרה אף את תשמישו עליה, וממילא הרי היא מותרת לשמשו, ותהן נטולה מן היהודים, אבל לגבי כל ישראל אין הנדר מופר, ועל כן אם גירשה הבעל ונישאה לאחר, הרי אסורה בתשמישו. שואל תוספות לקמן בדף צדי עמוד ב' בדיבור המתחיל ותהה, כיצד חל האיסור של הנדר הזה כלפי כל ישראל? והרי אסורה היא להם כבר באיסור אשת איש, ואין איסור חל על איסור. תרצים התוספות שמכיוון שכוללתי בנדר הזה גם את בעלה שהיא מותרת לו, חל הנדר גם כלפי כל ישראל. אבל מוסיפים התוספות שהתירוץ הזה לא יועיל לדעתו של רבי יוסי הסובר במסכת יבמות דף למד בית עמוד א', שאין איסור חל על איסור אף כאשר כולל עמו אחרים. והרי מבואר בסוגייתנו שכל משניות הפרק הם לשיטת רבי יוסי, ונשארים התוספות בצריך עיון. ובדברי האחרונים יש כמה אופנים ליישב את הקושייה הזו של תוספות. תוספות יום טוב במסכת נדרים, פרק י' משנה י' ב' מתרצים, שאף שלדעת רבי יוסי אין איסור חל על איסור, אף אם כולל באיסור הזה אחרים, מכל מקום עודי רבי יוסי שאיסור מוסיף חל על איסור. וכאן כיוון שמחמת נדרה היא נאסרת גם על בעלה, זה הכוון האיסור מוסיף, ומודה רבי יוסי שחל הנדר. האבני מילוי מתרץ, שלפי דברי הרן לאל בדף חי, שנדרים חלים על שבועות כגון הנשבע שלא יאכל כיכר זה ואחר כך עשרו עליו בקונם, חלים שני האיסורים כיוון שהשבועה היא איסור על הגברה שלא יאכל את הכיכר הזו, אבל הנדר הוא איסור בכיכר עצמה, האיסור חפצה שלא יאכלנה, לכן חל האיסור למרות השבועה. לפי זה מיושבת קושיית תוספות, שאף כאן יכול איסור הנדר לחול על איסור אשת איש, מאחר שאיסור אשת איש הוא איסור על האנשים, בעוד שאיסור הנדר חל באישה עצמה. רבי עקיבא איגר מתרץ שמה שאמר רבונה שכל הפרק הוא שיטת רבי יוסי, זה רק לגבי נדרי עינוי נפש, אבל לגבי איסור חל על איסור, בזה לא אמרו שכל הפרק כשיטת רבי יוסי. עוד הוא מתרץ רבי עקיבא איגר, שכאשר אין איסור חל על איסור, אין האיסור החדש פוקע, אלא הוא נשאר תלוי ועומד, ואם לאחר זמן פוקע האיסור הראשון, נכנס וחל תחתיו האיסור השני. ממילא גם כאן, בנדרה מתשמיש של היהודים, שהיא כבר אסורה להם מדין אשת איש, אין האיסור של הנדר הזה פוקע, אלא הוא תלוי ועומד. וכאשר בעלה יגרשנה ויפקע איסור אשת איש, חל איסור הנדר. עוד תירוץ אומר רבי עקיבא איגר שהביור באומרת נטולני מן היהודים שאוסרת על עצמה את התשמיש, ולא את היהודים, האיסור על התשמיש ותשמיש בפני עצמו. משום כך חל איסור רק לאחר הגירושין בשעה שרוצה לשמש עם אחרים, וכיוון שבשעה זו אינה אסורה באיסור אשת איש, חל הנדר שלה. חוזרים אל הגמרא שכעת מבארת כיצד ניתן לפשוט מהמשנה הזו את הספק, האם במניעת תשמיש לדברי חכמים יש עינוי נפש? אומרת הגמרא והיא, אמרת נדר עינוי נפש, הווי, אם תאמר שהנדר של מניעת תשמיש יש בו עינוי נפש, עמי תהת נטולה מן היהודים, מדוע לא הופר הנדר גם לגבי כל ישראל? הרי שנינו לאל בדף אינטט עמוד ב', שנדר שיש בו עינוי נפש, כשהבעל מפר אותו, הוא מפר אותו גם כלפי אחרים. אם כך שמאמינה, בהכרח שנדר מניעת תשמיש אין בו עינוי נפש, אלא זה רק דברים שבינו לבינה אביין, ועל כן אין הבעל יכול להפר אלא לעצמו, אבל לא כלפי כל ישראל. כלפי כל ישראל, הנדר נשאר. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אכן יש להוכיח מהמשנה הזו שמניעת תשמיש אין בה עינוי נפש. אבל אין לפשוט זאת אלא רק בדעת רבי יוסי, אבל לרבנן תיבא אלך, לשיטת חכמים, עדיין יש מקום לספק הזה. למה? משום שהמשנה לקמן דנטולני מן היהודים, אישה שנדרה, ואסרה את עצמה בהנאת תשמיש של כל ישראל ובעלה בכללם, רבי יוסי קטן אילה. רבי יוסי הוא ששנה את המשנה הזו, ולשיטתו אכן אין במניעת תשמיש עינוי נפש, אלא רק דברים שבינו לבינה. ועל כן הנבל יכול להפר אלה לעצמו ולא כלפי ישראל. אבל לדעת חכמים, עדיין לא פשטנו את הספק הזה. כותב הרן שכיוון שלא נפשט הספק הזה, יש להחמיר שאין הבל יכול להפר נדר זה אלא כלפי עצמו ולא כלפי כל ישראל. הוא מוסיף שיש הסוברים, שאף שלא נפשט הספק הזה כאן, ניתן לפשוט אותו מדברי שמואל בהמשך העמוד, האומר כל נדרים בעל מפר לאשתו, משמע מדבריו שכל נדר שנודרת האישה, רשאי הבעל להפר משום נדרי עינוי נפש. אבל הרן דוחה את הראיה הזו ואומר שאין כוונת שמואל שיכול הבעל להפר לאשתו כל נדר, אלא כוונתו שכל נדר שיש בו עינוי נפש יכול הבעל להפר לאשתו, וממילא אין לפשוט מדבריו לגבי נדר מניעת תשמיש, מאחר שנידונו האם אכן יש בזה עינוי נפש או לא. כעת מוכיחה הגמרא שרבי יוסי הוא זה ששנה את המשנה לקמן לגבי אישה שנדרה ואמרה נטולה אני מן היהודים. אמר אבונה, כולה פירקין רבי יוסי, כל המשניות בפרק הזה, גם אלו שנשנו כסתם משנה, גם כאלו משניות שלא מופיע במפורש שרבי יוסי אמרן, רבי יוסי הוא ששנה אותם. ממאי? מיכן ההוכחה לכך שכל המשניות בפרק הזה זוהי שיטת רבי יוסי? מבארת הגמרא כיוון דקטני, היות ונאמר במשנה הראשונה שפתחה את הפרק ה-11, הפרק האחרון של מסכת נדרים, לאל בדף אינטט עמוד א', נאמר שם רבי יוסי אומר, חולק על תנא קמא ואומר, אין אילו נדרי עינוי נפש, והוא עצמו ממשיך ואומר, ואילו אין נדרי עינוי נפש. אני אגדיר לכם מה זה נקרא נדר של עינוי נפש, אם כן יודעים אנו שמכאן ואילך הציום המשנה, אילו הם דברי רבי יוסי, אם כן נשאלת השאלה, למה לי, תו למיתנה, למה בסיום המשנה, נאמר, הרי זה יפר דברי רבי יוסי. הרי כבר אנחנו יודעים שרבי יוסי הוא זה שאומר את הדברים הללו. למה חותם את המשנה במילים דברי רבי יוסי? שמאמינה, כוונת המשנה ללמדנו, בכך שהיא גם פותחת ואומרת רבי יוסי אומר, וגם מסיימת את הדברים ואומרת, אילו הם דברי רבי יוסי, שמכאן ואילך כל המשניות בפרק הזה, פרק האחרון במסכת נדרים, רבי יוסי, הולכים לשיטת רבי יוסי. ועל כן אין להוכיח מהמשניות הללו, לדעתם של חכמים, החלוקים על שיטתו של רבי יוסי. ואילו השיטה המקובצת מפרשת דברי הגמרא הללו בצורה אחרת, שכיוון שרבי יוסי חולק על הרישא ולא על הסיפא, ממילא אנו יודעים שבזה הוא מודה לדברי חכמים. ואם כן, מדוע שבה המשנה וכותבת דברי רבי יוסי? בהכרח, זה בא לומר לנו שמכאן ואילך כל הפרק כרבי יוסי. ומוסיף שיטה מקובצת ואומר שלא ניתן לומר שכוונת המשנה דברי רבי יוסי, באים לומר שרבנן חולקים על זה, שמאחר שהאישה נדרה לא ליהנות מהדברים שמוכר חנווני זה, ואין פרנסתו של בעלה אלא מחנווני זה, כי הוא היחיד שנותן לו באשראי, ודאי שהבעל יכול להפר את נדרה גם לדברי חכמים. אומרת הגמרא, אמר שמואל משמי די לוי. אומר שמואל משמו של לוי, כל נדרים שיש בהם עינוי נפש, בעל מפר לאשתו, חוץ מנישה שאמרה, תאסר הנעתי על פלוני שאינו מפר, כיוון שאין לאישה עינוי נפש בזה, שאינה מהנה אדם אחר. אבל אם אמרה תאסר הנעת פלוני עליי, מפר לבעלה שהרי מטענה היא בזה שאינה יכולה ליהנות מאותו אדם. ומה כוונת שמואל לחדש? שגם באופן שנדרה האישה הנאה מדבר רק שאין בו הנאה לבריות, יכול הבעל להפר לה משום נדרי עינוי נפש. שמאחר שהיא מתאווה לאכול את הדבר הזה, שהרי מחמת כן אסרה אותו על עצמה בנדר כדי שלא תבוא לאוכלו, יש לה עינוי נפש במניעתו. והוא מוכיח זאת מדברי התוספתא, שיכול הבעל להפר לאשתו אף כשנדרה ממאכל רע, ואף כשנדרה ממאכל שלא טעמה אותו מעולם. ואף שבתורה נאמר לענות נפש ולא נאמר לענות נפשה, עם כל זאת איננו קובעים את גדרי העינוי אלא לפי הנודר, ועל כן, אם יש לה עינוי נפש במניעת דבר רע, יכול בעלה להפר, ואם אין לה עינוי נפש במניעת דבר טוב, הוא לא יכול להפר. פירוש נוסף, מביאים המפרשים מה כוונת שמואל לחדש, שיכול הבעל להפר נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה, אף כשאין זה עינוי נפש גדול כמניעת רחיצה וקישוט. מקשה עכשיו הגמרא לממרה הזו מדברי המשנה שלנו. תנן, שנינו בדברי המשנה לאל שאישה שאמרה יאסרו פירות מדינה זו עליי, אין הבעל יכול להפר את נדרה אלא יביא לה פירות ממדינה אחרת, וכיוון שיש לה תקנה ממקום אחר, אינו יכול להפר שאין בזה עינוי נפש. ומדין זה ניתן לכאורה להוכיח, שלא כדברי שמואל, שהרי לדבריו של שמואל, אף אם אסרה על עצמה ליהנות מאדם אחד, יש בזה עינוי נפש ורשאי הבעל להפר, ולדברי המשנה, אף אם אסרה על עצמה ליהנות ממדינה שלמה, אין בזה עינוי נפש, כיוון שיכול הבעל להביא לה ממדינה אחרת. מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, דקאמרה שתביא אתה, כלומר, המשנה עוסקת באופן שלא אסרה על עצמה את פירות המדינה היא לחלוטין, אלא רק את הפירות שיביא לבעלה ממדינה זו. אבל אם יביא לאדם אחר משם, מותרת בהם. ועל כן אין בנדר הזה עינוי נפש, כיוון שיכולה היא ליהנות מפירות מדינה זו על ידי אחרים. אבל כאשר נדרה הנאה מאדם פלוני, יש בנדר הזה עינוי נפש, כיוון שאינה יכולה ליהנות ממנו באופן מוחלט. שואל הרן, מאחר שהטעם שאין בנדר הזה עינוי נפש, מכיוון שיכולה היא ליהנות מפירות מדינה זו כשיביא לה מישהו אחר, אם כן, מדוע כתבה המשנה יביא לה ממדינה אחרת? ומשמע מכך שטעם היתר, מכיוון שיכול הבעל להביא לה ממדינה אחרת, ולא שאדם אחר יביא לה מאותה מדינה שהיא נדרה ממנה. מתרץ הרן שאכן הטעם שאין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה ליהנות מפירות מדינה זו, כיוון שאינה מסורה לחלוטין, אלא יכולה היא ליהנות מהם כשיביא לה מישהו אחר. אבל עדיין יש צורך להוסיף ולומר שיכולה היא גם ליהנות מבעלה, וזאת על ידי שיביא לבעלה פירות ממדינה אחרת. שאם לא הייתה יכולה ליהנות מבעלה כלל, היה ניתן להפר את הנדר הזה משום עינוי נפש, מאחר שאינה יכולה ליהנות מבעלה. וזה בדיוק כמו באמרה תיאסר הנעת פלוני עליי. ולכן כתבה המשנה יביא לה ממדינה אחרת, כדי לומר שיש לה אפשרות ליהנות מבעלה באופן אחר. ובצירוף העניין שיש לה אפשרות ליהנות גם מפירות המדינה הזו על ידי אדם אחר, אין בנדר הזה משום עינוי נפש. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומיים, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף פי א' ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, מדוע סובר רבי יוסי שכביסה חמורה מרחיצה? שאלה שנייה, אמרה הגמרא היזהרו בבני עניים שמהם תיצא תורה, מדוע? שאלה שלישית, מדוע לא ידוע חכמים והנביאים על מה עבדה הארץ? שאלה רביעית, מתי אין האישה משועבדת לתת תבן לבהמת בעלה? שאלה חמישית, מה נדרש מהפסוק לא יחל דברו? השאלה השישית והאחרונה על דף פי א', אדם שנהג שלא לשתות יין בזמן מסוים וכעת רוצה לשנות ממנהגו, האם צריך היתר ומדוע? יש לעיין בתשובה ברן. אלה הם מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי כוח במנחם אף תשע"ה. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף פי א', ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, חפתת במנחם אב תשע"ה, ערב ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה, עם שני דפים, דפים פי ב' ופי ג' ממסכת נדרים. אני קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו, בעומדנו, 10 ימים, 10 דפים לפני סיום מסכת נדרים, יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.